יפה מאוד
מתקצן,
באמת יפה, כל
הכבוד. סוף סוף, סוף סוף.
לא, אנחנו דואגים לך, אתה יודע, אברהימי, אתה ידיך ריקות מעבודה, ואתה אין לך מה לעשות חוץ מלפרסם נתונים של מספרים, אם אנחנו לא ניתן לך משהו.
אני באמת להגיד, אבל כל הדברים האלה התבצלו לי בראש במהלך השבת.
כן.
מוצאי שבת פרסמתי
אותם. כן, לא, דברים מדהימים.
אגב, נגיד רגע באמת למאזינים, תן רגע באמת ככה בשני מילים. אתה טוען שבכל מקרה גוש הימין ניצח כאן, ולא מדובר בתיקו המסורתי שאנחנו...
הכרעה ברורה.
הכרעה ברורה, למה, למה? הרי כל הזמן אומרים, תראה, הנה במספרים 2,000,000, אני יודע מה, כמה, הצביעו לימין, וטיפה פחות, בכמה אלפי או 30,000 קול לשמאל. אז למה, איפה פה הכרעה ברורה?
אז קודם כל התחלת מהדבר הנכון. מה זאת אומרת המספרים ניצחו? בסופו של דבר אתה תבדוק כמה הצביעו למפלגות היהודיות, אם עושים רגע את המפלגות הערביות בצד, ובוודאי שיש פה גם הכרעה ברורה, מדובר על גודל של 55% מול 45%.
אם רק תוכל לשפר את איכות הקו, או טיפה להתקרב למיקרופון, גם המאזינים שלנו יבינו.
אני אמרתי שברמה הזאת, שאתה פתחת בדפתא של לבדוק כמה... כמה הצביעו לכל מפלגה, אז אם אנחנו בודקים את ההצבעה למפלגות היהודיות, כלומר, לא כולל המפלגות הערביות, אז בוודאי ש-100% יש הפרס משמעותי. 55% הצביעו למפלגות מגוש הימין, ו-4% מפלגות בסך הכל, ו-45% הצביעו לכל השאר. עכשיו, מה שקורה זה שיטת חלוקת המנדטים בישראל, כולנו מכירים, בעד אירופה.
לא כולנו מכירים, אתם מכירים, אנחנו רק שומעים עליהם מהתקשורת.
כן, אבל זה ניואנסים, מוישה, שאנחנו נאבד בהם.
נכון.
לא, לא ניכנס כמובן להסבר של החסרונות והיתרונות והשיטה והכל. אגב, זו שיטה שנהוגה בהרבה מקומות בעולם. אבל השיטה הזאת קוראת לאנשים לא להבין באמת מה היה קורה. זאת אומרת, היהודי הפשוט שומע שבעצם מרץ לא עברה את אחוז החסימה, וכולם יודעים שמי שעובר את אחוז החסימה מקבל מיד 4 מנדטים. אז הוא אומר, רגע, אם קיבלתי 64, ומרץ לא עברה את אחוז החסימה, אם הייתה כן עוברת, אז היה 66. אז זה סוג של אחיזת עיניים, תדעת במצילת הבחירות. בסופו של דבר, בנקוד שביצענו,
אתה אומר ניצחנו, גוש הימין חרדים ניצח בפער, ואין מה להתווכח על זה. תשמע, תשפר טיפה את המיקום.
אני אומר שאיך שלא נהפוך את הסיפור הזה, גם דיברו על זה במהלך הבחירות, שמה בדיוק השווים, או מאיפה מגיעים בעצם הקולות של הילד שקד, הליכוד ביקש ממנה שלא תעבור, שלא תפרוש, כדי שתשמור לו על הקולות שאולי ילכו לגוש השמאל. אז גם את זה למשל בדקנו, מה היה קורה עם כל הקולות של הילד שקד, לא קיבלה כוחה בקולות, כן? אבל עם כל הקולות של הילד שקד היו הולכים לגוש השמאל. גם זה לא היה עושה כלום. בקיצור, איך שלא תסובב את הקוריה ההונגרית,
הניצחון פה לגוש הימין ברור. תגיד, עורך דין יוסטמן, מדברים הרבה על פסקת ההתגברות, שהמפלגות החרדיות דורשים אותם, גדולי האדמו"רים, מועצת גדולי התורה, וכמובן גם החברים האחרים, סמוטריץ', בן גביר, ואולי גם בשס. תעשה לנו רגע סדר. א', ממה השמאל כל כך נבל, ולמה זה כל כך חשוב לנו לימין ולחרדים? ב', יש, מה ההבדל בין זה לבין יש חוק יסוד מה? חוק יסוד השפיטה? החקיקה. יש... כמה ניואנסים, מה זה? תן לנו הסבר רגע על פסקת ההתגברות.
הרעיון של פסקת ההתגברות אומר דבר מאוד מאוד פשוט. לכנסת יש סמכות לחוקק מחדש חוק שנפסל בבג"ץ. בעצם הוא רוצה להבדיל מחדש את יחסי הכוחות בין הרשויות בישראל. אנחנו יודעים שיש בישראל רשות מבצעת, שזה המשטרה וכו' וכו'. יש בישראל רשות מחוקקת ויש גם רשות שופטת. והרבה פעמים, אנחנו עדים... במשך זמן רב למתח עצום בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת. בעצם הרשות המחוקקת היא הרשות היחידה שנבחרת פה בישראל לידי העם, וכשרצון העם לא יכול לבוא לידי ביטוי, זה מאוד מאוד מתסכל.
כן.
זאת אומרת, בסופו של דבר זה יכול להגיע לסניוריטי של 5, 7, עד 11 שופטים, שאתה יודע מה, שיהיו הכי חכמים בעולם והכי נבונים, אבל בסופו של דבר, כמה מצביעים היו לנו? 4,800,000.
הרי מרץ לא עברה את אחוז החסימה, צריך לקחת בחשבון את הנתון הזה.
אתה לא לוקח 5 אנשים חכמים ככל שיהיו, ונותן להם להחליט עבור 4,800,000. זה פשוט לא יכול לעבוד. זה אגב גם לא עובד בהרבה מאוד מדינות, זה המצאה די ישראלית, בוודאי גם
שיטת... אז מה אנחנו רוצים? שהשופטים, שיהיה יותר שליטה פוליטית על השופטים?
אנחנו רוצים שהשופטים, במילים הכי פשוטות, ומותר להגיד את זה בכל, ולא להתייחס לזה כמשהו שהוא קרישה חזירית, סליחה על הביטוי, השופטים צריכים להבין מה רצון העם, זה כל כך פשוט, כל כך דמוקרטי, חוק יסוד הכי מינימלי בעולם, שמאפשר לכנסת לתת תוקף לחקיקה שסותרת את חוק היסוד, זה הכל.
אז על מה נזקים בעצם בשמאל, או יותר נכון, גם אלה שלא כל כך בשמאל, יש כאלה שלא כל כך...
אפילו נתניהו שלנו ככה מושך את זה ולא... מה?
כנראה שההיסטוריה מוכיחה שהפסיקות של הבג"ץ די נוחות לצד כזה או אחר, אתה הזכרת את השמאל, או את אבירי שלטון החוק, או את כל מיני, איך שלא נקרא האנשים האלה שחושבים שיש להם... שיש להם איזושהי עליונות על פני מגזרים אחרים. והמטרה היא באמת לאזן את הכוח שיש בידי בית המשפט העליון, מאז המהפכה החוקתית שהביא לנו אהרון ברק לפני 20-30 שנה, וליצור איזשהו דיאלוג חוקתי. אנחנו הופכים את זה לחוק יסוד, בית המשפט יודע שבחוקי יסוד הוא לא נוגע, הוא לא מתעסק איתם, בגלל שחוק יסוד כשמו כן הוא.
עכשיו, אולי צודקים אלו בליכוד שאומרים, חבר'ה, א', פסקת ההתגברות, לא יודע, עוד פעם, המילים הללו ספציפיות, יותר יעשו נזק מאשר תועלת. צריך לעשות פה איזשהו משהו עומק, אברימי, אני לא מכיר אתה יודע, את הנתונים, משהו שיהיה באמת, באמת, יביא פתרון.
אני לא חושב שזה נכון, בגלל שבסופו של דבר, מה זה להביא פתרון? לשנות את המבנה של בית המשפט העליון? זה הרבה הרבה יותר מורכב. יכול להיות שגם את זה צריך לעשות פעם, אם הכנסת תהיה מספיק חזקה ומספיק, בוא נגיד, לגיטימית בעיני כל העם. נניח שבבחירות הבאות אנחנו נעלה ל-68 או 72, בעזרת השם אני מקווה שאלה יהיו הקפיצות, אז זה יהיה הרבה יותר לגיטימי גם לטפל בעניין הזה. אבל בסופו של דבר, זה דבר ממש אלמנטרי, כמו שאני נתאר את זה, שבסופו של דבר, אגב, זה נקרא הצעת חוק יסוד החקיקה, אנחנו נקרא את ההצעה הזו, כי לא נקרא בשם פסקת ההתגברות.
כן, זה תמיד השמות האמיתיים לא מגלים אל הדבר עצמו, אבל באמת, אברימי, אני רוצה, בתור אחד שקצת יודע יותר מאיתנו מה קורה בחדרי המסע ומתן, תסביר לי רק דבר אחד, זו הבטחת הבחירות הליבתית הכי מובהקת שכל מפלגות הימין. מראש לא היה מועמד אחד בימין שאמר, אפילו המועמד הכי זוטר בליכוד, אמר, אנחנו נעביר את פסקת ההתגברות. למה צריך לכנס את מועצת גדולי התורה, את האדמור מוויז'ניץ, את כל הרבנים, לשבת על הראש של נתניהו ולהעביר את הדבר הכי אלמנטרי? מה ביקשנו? תקיימו את ההבטחה הראשונה שהבטחתם.
תראה, זה לא פעם ראשונה שאנחנו בוחרים, ואנחנו תמיד יודעים שיש פער בין הבטחות בחירות לבין הביצוע שלהם. כן. בוודאי כשמדובר במשהו שהוא די גדול באקלים מהחוקי או המשפטי הישראלי. ולכן יכול להיות שיש איזשהו פחד מינימלי של, אפילו פחד טבעי.
פחד מהתקשורת או פחד ממערכת המשפט?
פחד באופן כללי. פחד באופן כללי של, בוא נגיד, אני לא בטוח שבנימין נתניהו חושב דווקא בצורה כזאת, הוא בכל זאת רוצה למשול על כל העם, הוא רוצה להיות מקובל על כל חלקי העם. אני מניח שבתוך תוכו הוא יודע שזו הדרך היחידה גם למשול. עוד שנייה אני אגיד משפט נוסף שאני חושב שהוא צריך לשים עליו
לדבר, זה אנחנו נסיים
גם השותפים האחרים, אבל בסופו של דבר הוא צריך למשול על כל העם, הוא רוצה שהדבר הזה יתקבל באיזשהו קונצנזוס, שכולם יבינו שזה הדבר הנכון לעשות. אז הוא כאילו משחק שרירים. אני לא חושב שמדובר באיזושהי בעיה. דבר נוסף שאני חושב שצריך לשים עליו דגש מאוד מאוד גדול, גם השותפות ובמיוחד המפלגות החרדיות, זה על העניין של המשילות בתוך הממשלה עצמה, ואני מדבר על מינויים בתוך משרדי הממשלה. אפשר להגיש לשיחה נוספת.
זה לא, זה ודאי לשיחה נוספת.
הקוטי מהם כמוהו לדאוג לכך שיהיו אנשים משלנו. זה יכול להיות חרדים, זה יכול להיות ימניים, זה יכול להיות אלה כל מי שייצג את אותם 55%,
אנחנו בעד, אנחנו במשך כל השנים מדברים על זה.
להחליף את שלטון
הפקידים. לשנות את שלטון הפקידים לפקידים אמיתיים ולא כאלה שמשרתים אג'נדות.
אני רוצה להגיד לך שכשהם הולכים עכשיו לעבוד מול המשרדים, הם יהיו בהלם ממה שביטלו להם בשנה וחצי האחרונות.
כן.
הלוואי שהם ידעו לעשות הפוך.
כן, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, עורך הדין אברימי יוסטמן, אבל השיחה איתך הייתה מרתקת כמו תמיד, ובעזרת השם אנחנו נדבר, גם אם אנחנו לא לפני בחירות.
יהיה עוד שנה, יש עוד פעם, אל תהיה.
אנחנו נדבר בדרך. אל תדאג. תודה רבה, אברהים יוסטמן, בוקר טוב. נצא לפרסומות.